הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ. ערך מוסף בשבילי עם טל וולפסון וליאור תבורי.
שלום, אני טל וולפסון.
ואני ליאור תבורי.
שנינו בוגרי משרד האוצר,
ועכשיו אנחנו באים לעשות סדר בכסף שלכם.
אז ליאור, על מה נדבר היום?
היום אנחנו נדבר על צמיחה כלכלית.
למה אנחנו מדברים על הנושא הזה?
כי כל הפרקים שלנו נותנים טיפים לשיפור ההתנהלות הפיננסית האישית של כל אחד מאיתנו. אבל בסוף, מה שקובע את רמת החיים שלנו אלה תנאי המקרו של החברה שבה אנו חיים. ובתור כלכלנים שעוסקים במדיניות כלכלית, אנחנו רוצים לעשות זום אאוט לרגע, ולתת קצת רקע לצמיחה כלכלית, שבסופו של דבר קובעת את איכות החיים של כולנו.
אוקיי, אבל מה זה בעצם צמיחה כלכלית? איך נסביר את זה?
נראה לי שאני אתחיל פה בסיפור. תראה, יש לי חבר שגר בעמק הסיליקון בארצות הברית. הוא עבר לשם אחרי שהוא גר פה בתל אביב, עבד בחברת הייטק, ועשה רילוקיישן, ומאז שעבר לארצות הברית, איכות החיים שלו בערך הכפילה את עצמה.
אתה יכול להגיד כמה הוא הרוויח יותר כשעבר לארצות הברית?
תראה, אני לא נכנסתי לו לתלוש המשכורת, כן? אבל לפי מה שאני יודע על הבית שהוא גר בו, על הדברים שהוא יכול להרשות לעצמו, הייתי אומר שהוא מרוויח בערך כפול ממה שהוא הרוויח פה בארץ.
אתה יודע, זה ממש מעניין, אני גם רוצה לספר לך סיפור. יש מישהו שלמד איתי באוניברסיטה, והוא עבר לא לארצות הברית, אלא לגרמניה. הוא עשה את אותו תפקיד, באותו ניסיון ובאותה השכלה שהוא עשה פה בארץ, אבל בגרמניה הוא מרוויח משכורת פי 1.5. איך אתה מסביר את זה?
תראה, קודם כל, הסיפור שלי יותר טוב, כי החבר שלי מרוויח כפול ושלך רק פי 1.5.
וזה גם עמק הסיליקון ולא גרמניה.
נכון. אבל חוץ מזה, אני חושב שזה מדגים בדיוק את מה שאנחנו רוצים לדבר עליו פה היום. העובדה שבמדינות שונות יש תנאים כלכליים שונים, ואתה יכול להרוויח משכורות שונות, על אף שהניסיון, היכולות והידע שלך הם בדיוק אותו הדבר.
יש שוני בסביבה כלכלית בין מדינות שמאפשר לעובדים להרוויח ברמות אחרות. והרבה פעמים השוני הזה, אנחנו מודדים אותו בתוצר לנפש, מה שנקרא GDP, Gross Domestic Product. זה מה שמבטא את רמת הרווחה הכללית.
אוקיי, ומה התוצר לנפש בישראל ביחס למדינות אחרות, כמו ארצות הברית או גרמניה?
בישראל, התוצר לנפש, מה שנקרא, אני שם בסוגריים למי שקצת מכיר, מתואם לפי רמות מחירים, הוא 36,000 דולר בשנה, כשבארצות הברית הוא 60,000 דולר, זאת אומרת זה כמעט פי שניים, ובמערב אירופה, מדינות כמו אנגליה וגרמניה, תוצר לנפש הוא סביב 45,000 דולר.
אז בעצם כשאנחנו מדברים על הפער ברמת החיים בין ישראל לבין מדינות העולם המערבי, על זה אנחנו מדברים. אם רק נדביק את הפער בתוצר לנפש למדינות מערב אירופה, נגיע למצב שבו רמת החיים שלנו זהה לרמת החיים במערב אירופה. אני הבנתי נכון?
נכון מאוד. חשוב גם לומר שהצמיחה היא תהליך שבו התוצר לנפש גדל משנה לשנה. ולכן, אותנו ככלכלנים לא מעניין רק מה מצב הפתיחה, זאת אומרת מה רמת התוצר לנפש, אלא גם מה קצב ההתקדמות לאורך השנים. וזאת בעצם המטרה הראשית שלנו, לכל מדיניות כלכלית, בכל נושא שאנחנו מדברים עליו, בסופו של דבר אנחנו רוצים לגרום לצמיחה, אנחנו רוצים להעלות לכולנו את רמת החיים. וצריך מאוד לזכור בנושא הזה, שבמשך אלפי שנים לא הייתה כמעט צמיחה כלכלית, ורמת החיים של האדם הממוצע הייתה די דומה. למשל, אם אתה חוזר אחורה לשנת 500 לספירה, וקופץ 1,000 שנה קדימה לשנת 1500 לספירה, פחות או יותר רמת החיים הייתה אותו הדבר. רק החל מהמהפכה התעשייתית, העולם התחיל לצמוח ומאז לא הפסקנו.
אז קודם כל, התוצר לנפש הזה שאתה מדבר עליו, מה זה בדיוק ואיך מודדים את זה?
תראה, התוצר, או בשם המלא שלו תוצר מקומי גולמי, זה בעצם סיכום של כל הפעילות הכלכלית במשק בשנה נתונה במדינה מסוימת. למשל, התוצר של מדינת ישראל בשנה החולפת היה קצת יותר מ-1,400 מיליארד שקלים. זה השווי של כל הייצור שנעשה בישראל באותה השנה. אפשר למדוד את זה על ידי ההוצאות שלנו, למשל, אם נסעתי במונית זה נכנס לתוצר, אם קניתי מכונית זה נכנס לתוצר, אם שילמתי לחברת הטלפון זה גם נכנס לתוצר.
אז 1,400 מיליארד שקל או 1.4 טריליון שקל, מה זה אומר? זה הרבה? זה מעט?
תראה, זו שאלה מצוינת, וכדי להבין אם זה הרבה או מעט, מה שצריך לעשות זה לחלק את זה במספר התושבים כדי למצוא את התוצר לנפש.
ك כן, כי למשל בסין התוצר הוא הרבה יותר גבוה מאשר בישראל, כי זו מדינה הרבה יותר גדולה, אבל התוצר לנפש כשאתה בודק אותו הוא הרבה יותר נמוך מאשר בישראל. זה אומר שהסיני הממוצע הוא עני יותר מהישראלי הממוצע.
נכון מאוד, והמדד הזה אמור לייצג באופן כללי את רמת החיים של האדם הממוצע באותה המדינה. אבל למדד הזה יש גם מגבלות. הרי יש דברים שאי אפשר למדוד בכסף. אם אתה מנקה את הבית שלך, אתה לא משלם לעצמך, נכון? אז זה לא נספר. ואתה גם לא סופר את העובדה שיש לך סביבה איכותית, שיש לך עצים ליד הבית, זה גורם לך נאה ורווחה. זה גם לא עולה לך כסף, נכון? אז זה לא נספר. ולעומת זאת, אם עכשיו יקרתו את החורשה ליד הבית שלך ויבנו במקום המפעל, אז זה בהחלט יוביל לפעילות כלכלית, אבל רמת החיים שלך לא ממש תעלה.
תראה, כל זה נכון, ומה שאני מסיק מזה זה שהתוצר הוא בהחלט לא מדד מושלם. יש לו בעצם מגבלות. ולמרות זאת, מה שחשוב לי לומר, אנחנו יכולים לראות שבאופן כללי הוא מדד טוב מאוד לאיכות החיים של אנשים. יש הרבה דברים שמתואמים עם התוצר לנפש. נניח, כשמשווים בין מדינות, רואים שככל שהתוצר לנפש גבוה יותר, תוחלת החיים גבוהה יותר, תמותת תינוקות נמוכה יותר, סביעות הרצון מהחיים גבוהה יותר. יש בעצם הרבה מדדים לדברים חיוביים שמתואמים מאוד עם התוצר לנפש. לאחרונה יש כל מיני ניסיונות לקבוע מדדים שונים שימדדו באופן ישיר ומדויק יותר את רמת החיים, כמו מדד האושר נניח, אושר באלף, כן, לא בעין, הוא ה-Better Life Index. אבל כרגע המדד הטוב ביותר והמקובל ביותר שיש לנו זה התוצר הלאומי הגולמי לנפש.
אוקיי, אז אנחנו יודעים שנכון להרגע זה המדד הכי טוב שיש לנו, ואנחנו יודעים שמבחינת התוצר לנפש אנחנו נמצאים בישראל בערך בחצי מבחינת התוצר לנפש בארצות הברית. למה זה קורה? מה יש בארצות הברית שאין לנו בישראל?
אוקיי, בראש ובראשונה הדבר שמשפיע על התוצר הוא עבודה. כמה ידיים עובדות יש במדינה? לפני 10 שנים היו שיעורי התעסוקה במשק בארץ נמוכים מאוד בהשוואה בינלאומית. היום המצב השתפר ואנחנו די בממוצע. ועדיין תזכרו ש-50% מהגברים החרדים לא עובדים.
צריך גם לזכור שבנוסף לזה 70% מהנשים הערביות לא עובדות.
נכון. אז יש כאן מקום לשיפור. כמה שיותר אנשים יעבדו, כך תהיה יותר פעילות כלכלית וכולם ירוויחו.
תראו, מספר העובדים זה הכמות, אבל אני רוצה לדבר גם על האיכות. בכלכלה יש לנו מושג שאנחנו קוראים לו הון אנושי. למשל, אם יש לנו שני אנשים, אחד שסיים תואר שני ועובד שעה, לעומת אדם שרק סיים תיכון ועובד שעה, אז ברור לנו שהאדם המשכיל והמנוסה יותר, הוא ייצר יותר בכל שעה. לעבודה שלו יש בדרך כלל יותר ערך. ואחד הדברים שמבדילים בין מדינות זה הרמה הממוצעת של הכישורים שיש לעובדים. וגם בתחום הזה, פה בישראל, יש לנו בעיה.
מבחינת איכות ההון האנושי יש לנו בעצם שתי בעיות. בעיה ראשונה היא שאין מספיק השכלה. כשאתה מסתכל על המגזר החילוני, ההשכלה שלו היא בסך הכל ממוצעת בהשוואה למדינות ה-OECD. אבל ההשכלה של המגזר הערבי היא מתחת לממוצע, ובמגזר החרדי אנחנו אפילו לא מודדים, כי בהרבה בתי ספר בכלל לא לומדים את הכישורים הנדרשים על מנת להשתלב בשוק העבודה. וזאת בעיה גדולה מאוד. אבל בעיה נוספת היא שיש פחות ניסיון מקצועי בגלל השירות הצבאי שדוחה בכמה שנים את הכניסה לשוק העבודה. בארצות הברית למשל, נער שמסיים תיכון ממשיך משם ישר לקולג' או נכנס מיד לשוק העבודה. בארץ אנחנו עוצרים הכל בשביל הצבא, ואחר כך כמובן הטיול שאחרי הצבא. כך שאנשים נכנסים לשוק העבודה בגיל 23 או 24, לכן לעובד ישראלי בן 30 יש למעשה את אותו הניסיון שיש לעובד אירופאי בן 24 או 25.
ובעצם מה שאתה אומר, היותר ניסיון הזה מתרגם לשכר, לתפוקה ולרמת חיים גבוהה יותר שיש באירופה ובארצות הברית לעומת בישראל.
נכון.
אז תראה, אלה בעיות ידועות. עכשיו, בהנחה שאנחנו לא יכולים פתאום לשכנע את כל החרדים ללמוד ליבה או לבטל את הגיוס לצהל, אז מה המדינה יכולה לעשות מבחינה כלכלית כדי לצמצם את הפער בין ישראל לבין מדינות המערב ולהגדיל את הצמיחה במשק?
תראה, אני לא יודע אם זה יפתיע אותך, אבל יש לי תשובה קצרה וקולעת לשאלה שלך. אנחנו ככלכלנים לא ממש יודעים את התשובה.
זאת אומרת, הדבר שהוא כביכול הכי חשוב בכלכלה, המטרה הראשית שלנו, להעלות לכולם את רמת החיים, אין לנו תשובה אליה?
נכון. כלומר, יש כל מיני מחקרים שאומרים שא', ב' וג' משפיעים על הצמיחה, אבל אז מגיעים מחקרים שסותרים אותם. האמת, קשה מאוד לערוך מחקרים בתחום הזה, כי רוב הדברים שאנחנו מתארים לעצמנו, שקשורים לצמיחה, משפיעים רק הרבה שנים אחרי ההשקעה הראשונית שלנו. אני אתן לך דוגמה. למשל חינוך. אנחנו יודעים שההשקעה בחינוך משפיעה על צמיחה, אבל איך בדיוק היא משפיעה עליה? וכמה? את זה קשה מאוד לקמת. אם אנחנו משקיעים היום בחינוך של ילד בכיתה א', הילד הזה יצא לשוק העבודה רק בעוד 15 או 20 שנים, הוא יעבוד במשך עוד 40-50 שנים, קשה מאוד להגיד עד כמה השקל הנוסף שהשקענו בילד הזה בכיתה א', השפיע על הצמיחה ארוכת הטווח של ישראל. אנחנו גם לא יודעים איך בדיוק ההשקעה בחינוך תשפר את החינוך. למשל, האם אנחנו צריכים להעלות את המשכורות למורים או רק למנהלים? כלומר, צריך לקחת בחשבון שההשקעה בחינוך לא מגדילה בהכרח את התפוקה, ואם נוציא יותר כסף על חינוך, לא נקבל בהכרח חינוך טוב יותר, ואנחנו לא יודעים איפה לשים את השקל השולי על מנת לקבל את החינוך הטוב ביותר.
בעצם אתה מציג בצורה מאוד ברורה את המגבלות שלנו ככלכלנים, אבל למרות שאמרנו שאנחנו לא יודעים מה בדיוק מסביר את רמת החיים, צריך לומר שיש קונצנזוס בקרב כלכלנים, לא רק, אתה יודע, הכלכלנים נגיד בארץ, אלא ממש בקרב הכלכלנים הכי מובילים בעולם, שמה שמשפיע על רמת החיים במדינה זה המוסדות שבה. למה הכוונה במוסדות? למשל, היעילות של תפקוד הממשלה, היעילות של הבירוקרטיה, חוזק החברה האזרחית, רמת החופש וזכויות הפרט, השמירה על שלטון החוק, אכיפת החוקים וכו'. אם אפשר לבודד מרכיב אחד מבין המדינות שהן יותר משגשגות לבין המדינות שהן פחות משגשגות, זה בעיקר זה, האיכות של המוסדות שלהן.
אז אם אנחנו חוזרים לשאלה שאיתה התחלנו, בעצם מה יש בגרמניה ובארצות הברית שאין כאן בישראל, שגורם לאנשים בעלי אותם כישורים ואותו ניסיון להרוויח שם משכורות גבוהות יותר? אז התשובה היא שאלו המוסדות. הדרך שבה הכלכלה מתנהלת ומאורגנת היא טובה יותר שמה מאשר בישראל, ולכן כל אדם שם יכול להרוויח יותר מאשר במדינה כמו ישראל שמתנהלת פחות טוב. ובשביל לשפר את זה אפשר למשל להילחם בשחיתות, להוריד בירוקרטיה, לחזק את ההגנה על משקיעים, לשפר את היציבות של המערכת הפוליטית ועוד כל מיני דברים. אבל הנקודה שאני רוצה להעביר היא שהדברים האלה לא משתנים ביום אחד. זאת מסורת שאנחנו סוחבים איתנו ולוקח שנים רבות לשנות אותה.
נכון מאוד. הרבה פעמים זה אפילו קצת אבסורד. הרי אנחנו שומעים הרבה פעמים בתקשורת את שר האוצר מברך על רמת הצמיחה, לא רק שר האוצר הנוכחי, אלא שר האוצר באופן כללי, שמברך על רמת הצמיחה שהייתה השנה במשק, והוא אומר, תראו איזה מדיניות כלכלית נכונה אני הנהגתי, ואיזה דברים נכונים עשיתי, אבל למעשה מה שמשפיע על הצמיחה הוא בעיקר פקטורים שנקבעו לפני הרבה שנים, הרבה לפני ששר האוצר הנוכחי נכנס לתפקיד בכלל.
נכון, בעצם שר האוצר הנוכחי כמעט שלא משפיע בצורה ישירה על הצמיחה באותה שנה נתונה שהוא מדבר עליה. ומנגד, את ההשפעה של הפעולות שלו על צמיחה אנחנו נראה רק בעוד 10 ו-20 שנים.
תראה, אנחנו מדברים הרבה על התמ"ג, אבל חשוב לסייג ולומר שאומנם התמ"ג הוא כלי מרכזי בעולם המדיניות הכלכלית, אבל זה לא שהפעילות הכלכלית היא מעל הכל. הרי לא נכון לקרות את כל היערות בארץ ולהקים עליהם מפעל, או להרוס בתי ספר ולהקים עליהם קניונים, כי בסוף הפעילות הכלכלית היא מה שעושה לנו טוב.
נכון, כי בסופו של דבר כשאנחנו מדברים על צמיחה, אנחנו בעצם עושים מה שכלכלנים קוראים לו All else being equal, כלומר, כשכל שאר המשתנים קבועים. אני כמובן רוצה צמיחה כמה שיותר גבוהה, אם, וזאת נקודת המפתח, אם כל שאר המשתנים לא משתנים. מן הסתם, לכל צעד כלכלי יש מחיר. אז תשאל אותי, האם אני מוכן לקבל עוד אחוז בצמיחה, אם נאמר, האי שוויון יגדל 10%, כלומר, אם זה יהיה המחיר של הגדלת הצמיחה? לא בטוח שאני מסכים לזה. אבל ככל שזה אפשרי, אנחנו צריכים לשאוף לתוצר גבוה ככל האפשר, כי בסופו של דבר, הצמיחה שמגדילה את העוגה, מאפשרת לתת לכולם חלק גדול יותר בעוגה.
אני מסכים מאוד, וחשוב לי לומר שהצמיחה זה לא סתם איזה משחק במספרים, אלא זה באמת שיפור מתמיד באיכות החיים. אנחנו צריכים שהמערכת הכלכלית תיצור כאן יותר רווחה, ולכן גם אם אני בעולם הערכים שלי בעד שוויון, אני חושב שלמשל המפלגות בארץ צריכות לא רק לבוא ולומר אילו מיסים הם ייקחו ולמי הם ייתנו, אלא גם איך המפלגות האלה ישפרו את התוצר הלאומי לנפש, ככה שהוא יגדל מ$36,000 בשנה ל$50,000 בשנה, ואולי אפילו יותר.
הלוואי עלינו. אז אם אפשר לסכם, בפרקים אחרים ניסינו לעזור לכם לקבל החלטות שבמישור האישי ישפרו את רמת החיים שלכם. בפרק הזה אנחנו מדברים על מה כולנו כחברה צריכים לעשות על מנת לשפר את רמת החיים פה בישראל.
תודה רבה ליאור.
תודה לך טל.
להתראות בפרק הבא.
להתראות.
ערך מוסף בשבילי עם טל וולפסון וליאור תבורי. התוכנית מציגה הסבר ומידע כללי בלבד, ואין בה משום ייעוץ מותאם אישית או המלצה ביחס לפעולות כלשהן. מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע מוסמך לפני ביצוע פעולות על סמך המידע המובא בתוכנית. הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ.